שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם בסוף למד עמוד ב' בתחילת פרק אין עומדין. נלמד עד בערך השליש העליון של למד ב' עמוד א', והשיעור היום יהיה 13 דקות. פרק אין עומדין באופן כללי וגם הדף שלנו הוא פרק שיש בו הרבה אגדתה. הנושא שלנו היום זה הנהגות שונות שקשורות לריכוז או המצב הנפשי בתפילה. נראה לגבי זה את המשפט הראשון במשנה ואז את הגמרא נחלק לארבע סוגיות. אז אומרת המשנה במשפט הראשון, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, כלומר צריך איזושהי רצינות ויראה כשניגשים לתפילה. זה המשנה, עכשיו כאמור את הגמרא נחלק לארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה זה למצוא מקור למה שהרגע אמרנו, שלתפילה ניגשים בכובד ראש, כלומר באיזושהי יראה. אז בגמרא מביאים לגבי זה ארבע מקורות, כששלושת המקורות הראשונים נדחים. המקור הראשון זה מחנה, כתוב והיא מרת נפש, כלומר היא ניגשה לתפילה מתוך מרירות, אבל הגמרא דוחה את זה שאולי זה דווקא חנה. המקור השני זה מדוד, אשתחווה להיכל קודשם בעירתך, ניגשים לתפילה בעירה. אבל גם את זה הגמרא דוחה בצורה דומה שאולי זה דווקא דוד, לכן המקור השלישי, שתחוו להשם בהדרת קודש ודורשים במקום בהדרת בחרדת קודש, אבל דוחים, אולי לא צריך לדרוש כך, אולי זה כפשוטו, הדרת מלשון הידור, כלומר צריך להתלבש בצורה מכובדת כשניגשים לתפילה. לכן המקור הרביעי כתוב במפורש גם כן בתהילים, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, כלומר לעבודת השם לתפילה צריך לגשת ביראה וברעדה. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה שמתחילה בתחתית העמוד הקודם מובאת אגב הסוגיה הראשונה. כיוון שראינו בסוגיה הראשונה את זה שצריך לגשת לתפילה מתוך יראה, שזה בעצם ההפך מקלות ראש, וגם למדנו את זה בסוף מהפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו בירדה, עכשיו בסוגיה הזאת הגמרא מביאה אוסף של מימרות שלא רק לתפילה צריך לגשת כך, אלא בכלל באופן כללי בעולם הזה צריך להמעיט את השחוק, ואנחנו נראה שגם את זה לומדים מאותו פסוק של וגילו בירדה. אז לגבי זה יש שש מימרות, כאן נחלק אותם לארבע כי יש שתי זוגות מאוד דומים. אז המימר הראשונה זה שני סיפורים, אחד על אביי, אחד על רב ירמיה, שהם סמכו והתבדחו יותר מדי, וכשביקרו אותם על זה, או בגלל הפסוק וגילו בירדה, או בגלל הפסוק בכל עצב יהיה מותר, אז הם תרצו שזה בסדר, כי יש להם תפילין, והתפילין מזכירים להם תירת השם, אז אין סכנה בזה שהם מתבדחים יותר מדי. זאת המימר הראשונה. המימר השנייה זה גם כן שני סיפורים, על זה שהייתה התבדחות מוגזמת בחתונות של הבנים של מר ברייד רבינה ושל רב אשי, אז בשביל להרגיע, הם שברו כוס יקרה. תוספות אומר שזה בעצם המקור לשבירת הכוס בימינו, ולכאורה יוצא מכאן שאין לזה קשר לחורבן. הראשונים אחרים אומרים שזה לא מכאן אלא זכר לחורבן. המימרה הרביעית גם היא קשורה לחתונה, אבל שמנו אותה בנפרד כי זה קצת שונה. רב אמנון היה שר בחתונות ויילן דמיתנן, אוי לנו שאנחנו מתים, והוא היה אומר לאנשים לענות אחריו בשיר היי תורה והי מצווה שיגנו עלינו. והמימרה הרביעית שקצת שונה מכל שאר המימרות זה רב יוחנן, שהוא אומר שבאופן כללי אסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה. זה שונה כי עד עכשיו למה שראינו לא היה בפשטות קשר לחורבן, לעומת זאת ברבי יוחנן זה קשור לחורבן, כי הוא אומר מתי כן יהיה מותר למלא צחוק פינו, כאשר יהיה הגדיל השם לעשות עם אלה. עד כאן הסוגיה הראשונה. נזכיר שבסוגיה הראשונה ראינו מקורות לזה שצריך להתפלל מתוך כובד ראש, בסוגיה השנייה ראינו שבאופן כללי צריך כובד ראש ולא להתבדח יותר מדי בעולם הזה. הסוגיה השלישית שמתחילה בערך ברבע העליון של עמוד א' מחזירה אותנו שוב למשפט במשנה. במשנה אמרנו שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. עכשיו בסוגיה הזאת נראה עוד שתי גישות בשתי ברייתות. ברייתה אחת אומר שצריך להתפלל מתוך הלכה פסוקה. ברייתה השנייה אומר שצריך להתפלל מתוך שמחה של מצווה. כך שבעצם אנחנו רואים כאן שלוש גישות שאולי מקבילות לשלוש הגישות שהתפתחו בעם ישראל ב-200 שנה האחרונות. הגישה הראשונה אולי זה תנועת המוסר שצריך להתפלל מתוך כובד ראש. הגישה השנייה זה התנועה הליטאית שצריך להתפלל מתוך הלכה פסוקה. עוד רגע נראה מה הכוונה. והגישה השלישית זה מתוך שמחה של מצווה שאולי מקביל לתנועת החסידות. בכל אופן בוא נראה את שתי הברייתות. אז הברייתה הראשונה כאמור זה שצריך להתפלל מתוך הלכה פסוקה, כלומר שאין לך מה להתלבט בה ולחשוב עליה תוך כדי התפילה ואז לא תהיה מרוכז. הגמרא מביאה שלוש דוגמאות הלכה פסוקה כזאת. הלכה אחת זה החמרה של בנות ישראל על דם נידה שזה נחשב כמו דם זיווה ואז הן יושבות שבעה נקיים. הלכה השנייה זה שתבועה שמיועדת למאכל בהמה מותר להערים ולפתור אותה ממעשר על ידי זה שהוא מכניס אותה לבית כשהיא עדיין במוץ שלה. והלכה שלישית זה שמועלים בדם של הכזה, כלומר למרות שדם משחיטה לא מועלים בו, אם זה דם מחיים, כלומר מהכזה, אז כן מועלים בו. אז זה דוגמאות לברייתא הראשונה שצריך להתפלל מתוך הלכה פסוקה. עכשיו הברייתא השנייה זה שצריך להתפלל מתוך שמחה של מצווה. רש"י מפרש שהכוונה היא לשמחה שנובעת מזה שאנחנו מהללים את השם, כמו בברכת גאל ישראל בשחרית או כמו באשרי במנחה. אגב זה, הברייתא מביאה עוד דין שכשאדם נפרד מחברו, ייפרד ממנו מתוך דבר הלכה או דרשה, ומתוך כך הוא זוכרו, זוכר או את ההלכה או את החבר, יש שני פירושים, והגמרא מדגימה את זה מרב כהנא ורב שימי בראשי, שכשרב כהנא ליווה את רב שימי בראשי, אז הם ראו עצי דקל, ורב כהנא ציין שם שם מימי אדם הראשון, אז רב שימי נזכר בדרשה לגבי אדם הראשון, שכל מקום שהוא אמר שיהיה מיושב, הוא היה מיושב. אז זאת דוגמה שכשנפרדים מתוך הלכה, זה יכול להזכיר לך גם דברים נוספים. עד כאן הסוגיה השלישית, הגענו לרבע התחתון בעמוד א', ואנחנו מתחילים את הסוגיה הרביעית. הסוגיה הרביעית לוקחת אותנו שלב אחד קדימה, כלומר עד עכשיו דיברנו מתוך איזה אווירה צריך לגשת לתפילה, מתוך כובד ראש או הלכה פסוקה או שמחה של מצווה. עכשיו בסוגיה הרביעית נדבר על ההנהגות תוך כדי התפילה ולא רק כהכנה לתפילה. בסוגיה הזאת שהיא מאוד ארוכה והיא תיקח אותנו עד סוף השיעור נראה המון מאמרות, בשביל לעשות לנו סדר נחלק אותה לשלושה שלבים, כשבשני השלבים האחרונים יהיו גם כן תתי חלוקות. אז השלב הראשון זה ברייטה, הברייטה אומרת שכשמתפללים צריך לכוון את הלב, לומדים את זה מהפסוק תכין ליבם, תקשיב אוזניך, אם אתה מכין את הלב אז השם מקשיב, ומדגימים את זה מרבי עקיבא שמרוב כוונה הוא לא שם לב שכשהוא מתפלל הוא זז מצד אחד של החדר לצד השני מרוב השתחוויות. זה שלב ראשון. שלב שני זה דרשות של רבי חייא בר אבא על הנהגות בתפילה, גם את זה נחלק לשני חלקים, בחלק הראשון נראה שלושה דברים שהוא לומד מדניאל, בחלק השני נראה עוד שלושה דברים שהוא לומד באופן כללי. אז מה שהוא לומד מדניאל זה דבר אחד שצריך להתפלל במקום שיש בו חלונות, דבר שני שמספיק שלוש תפילות ביום ולא כל היום, דבר שלישי שצריך לכיוון ירושלים ולא לכל כיוון. זה מדניאל. שלושה דברים נוספים שהוא לומד מדוד, הוא לומד שאת שלוש התפילות צריך להתפלל ערב, הבוקר וצהריים ולא לצרף אותם בבת אחת. אגב נזכיר שגם בתחילת הפרק הקודם ראינו מקורות לזה שצריך שלוש תפילות או מאבות או מהקורבנות. הדבר החמישי שהוא לומד זה מתפילת חנה, שלא ישמיע את קולו יותר מדי, והדבר השישי שהוא לומד זה משלום כמו המלך שצריך קודם רינה, כלומר לשבח את השם, ורק אז מתוך זה גם לבקש את צרכיו, שזה תפילה, הוא לומד את זה מהפסוק לשמוע אל הרינה ולתפילה. עד כאן השלב השני, אגב בסוגריים זה כבר המקור השני לזה שצריך קודם לשבח ואז להתפלל. מקור אחד זה מה שראינו עכשיו, המקור הקודם זה שצריך להתפלל מתוך שמחה של מצווה, ורשי פירש שזה מתוך שבח, מחר נראה מקור נוסף. בכל אופן עד כאן כאמור השלב השני בסוגיה הרביעית של השיעור, השלב השלישי זה אוסף של דברים שלומדים מחנה. עכשיו גם את השלב הזה נחלק לשניים. בחלק הראשון נראה ארבעה דינים שרב אמנון לומד מתפילת חנה לגבי התפילה שלנו. בחלק השני נראה עוד 12 דברים שלומדים מחנה באופן כללי, לאו דווקא על תפילה. אז החלק הראשון זה כאמור ארבעה דברים שלומדים מתפילת חנה. דבר אחד זה שצריך לכוון את ליבו, לומדים את זה מהי מדברת על ליבה, זה כבר בעצם המקור השני לזה שצריך כוונת הלב. ראינו מקודם מקור נוסף שזה תכין ליבם, תקשיב אוזניך. הדבר השני מתפילת חנה זה שצריך לחתוך את המילים בשפתיו. הדבר השלישי זה שוב, כמו שראינו מקודם, שלא יגביה קולו, לומדים את זה מרק שפתי הנאות. והדבר הרביעי זה ששיקור אסור להתפלל, מזה שאלי אמר לה שאם היא שיקורה היה אסור לה להתפלל. זה החלק הראשון, ארבעת הדברים שלומדים מתפילת חנה. עכשיו החלק השני זה עוד 12 דברים שלומדים באופן כללי מחנה. עכשיו נשים לב שמתוך 12 הדברים, 9 מתוכם זה דרשות של רבי אלעזר, לכן נצרף אותם ביחד, וגם בתוכם נעשה חלוקה שיש 4 דרשות שנועדו ללמד אותנו משהו, ויש עוד 5 דרשות שנועדו ללמד אותנו על הסיפור עצמו של חנה, ולאו דווקא ללמד אותנו איזשהו מוסר. אז 4 הדרשות הראשונות שנועדו ללמד אותנו זה מהסיפור לגבי זה שאלי חשד בחנה שהיא שיקורה, והיא אמרה לו שהיא לא שיקורה. דבר אחד זה עצם זה שהוא הוכיח אותה מכאן שאם אדם רואה משהו לא טוב בחברו הוא צריך להוכיח אותו על זה. דבר שני, מזה שחנה אמרה לו שזה לא נכון, אז אנחנו לומדים שמי שנחשד וזה לא נכון הוא צריך להודיע לחושד. דבר שלישי בהקשר הזה שהחושד, אם הוא חשד לשווא, הוא צריך לברך את מי שהוא חשד בו כמו שאלי ברך את חנה. ודבר רביעי, לגבי זה שהוא חשב שהיא שיקורה ואז היא אמרה לו, אל תחשוב שאני בת בליעל שאני שיקורה, מכאן שמי שמתפלל כשהוא שיקור הוא בן בליעל, ואז בעצם משהו לעובד עבודה זרה שגם הוא בן בליעל. אלה היו 4 דרשות שמכוונות ללמד אותנו איזשהו מוסר, ועכשיו עוד 5 דרשות שמלמדות אותנו פשוט על הסיפור עצמו. אז דבר אחד זה שכשחנה מתפללת היא קוראת לו השם צבקות. רבי אלעזר אומר שהיא הראשונה שפנתה אל השם בשם הזה השם צבקות, וכאן הכוונה היא שהיא אומרת לו, השם אתה בראת צבעי צבאות של בריאות בעולם, כלומר מיליוני יצורים, קשה לך לתת לי בן אחד. זו דרשה אחת. דרשה שנייה היא אומרת להשם, אם רעות תראה בעוני אמתך, למה יש פה כפלות, רעות תראה? אז בשביל להבין את זה נקדים, שלגבי אישה סוטה, כתוב שאם חשדו בה והיא שתתה את המים המערערים, ובאמת היא לא הייתה סוטה, אז ונקטה ונזרעה זרע. כלומר, היא אפילו תתברך מזה. במה היא תתברך? אז רבי ישמעאל אומר שאם הייתה הכרה, אז היא תיפקד. רבי עקיבא אומר, לא עד כדי כך, אבל זה ישפר לה או את תהליך הלידה או את הוולד עצמו. זה במאמר מוסגר. עכשיו נחזור עלינו, מה אמרה חנה כשהיא אמרה, אם ראות תראה? אז לפי רבי ישמעאל, רבי אלעזר מפרש, היא בעצם אימה על השם. היא אמרה לו, אם אתה לא נותן לי ילד, אז אני בכוונה אלך ויסותר עם איזשהו מישהו, ואז בעלי יחשוד בי, וישקול עם היסותה, ויראו שאני תורה, ואז אני אהיה חייבת להתברך בילד, כמו שכתוב בתורה. עכשיו, זה נכון רק לרבי ישמעאל, שאם היא הייתה הכרה, היא נפקדת. אבל לרבי עקיבא, שזה לא נכון, אז למה היא אמרה, אם ראות יראה? אומרת הגמרא, דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת הדרשה השנייה של רבי אלעזר על עצם הסיפור. עכשיו אנחנו מדלגים קצת בגמרא עצמה על הדרשה השלישית של רבי אלעזר על הסיפור. כתוב שכששמואל גודל ומביאה אותו אל אלי, אז היא אומרת אל הנער הזה התפללתי, מה זה הזה? אז דורשים שרצו לדון את שמואל למיטה כי הוא פסק הלכה בפני רבו, כלומר בפני אלי, כי אלי חשב שצריך כהן בשביל לשחוט, ושמואל אמר ששחיטה כשרה בזר, אז על זה הוא היה חייב מיטה, ואלי אמר לחנה, אל תדאגי, אני אביא לך בן אחר יותר טוב, אבל חנה אמרה, אל הנער הזה התפללתי, לא לבן אחר. זו דרשה שלישית, דרשה רביעית, כתוב וחנה, היא מדברת על ליבה, מה זה על ליבה? דורשים על מה שיש מעל הלב, כלומר הדדים של האישה, היא אמרה להשם, הרי לכל איבר יש תפקיד, והתפקיד של הדדים זה להעניק, תן לי בן ואני אעניק בהם, זו דרשה רביעית, ודרשה חמישית, זה שחנה התיחה דברים כלפי מעלה, כלומר דיברה על השם בתקיפות, הוא לומד את זה ממה שכתוב, ותתפלל על השם במקום אל השם, וראינו את זה גם במה שהיא אמרה עכשיו אולי לגבי הדדים, וגם במה שהיא כביכול אימה על השם שהיא תלך ותסתר וישקו אותה מיסותה. אלה הדרשות של רבי אלעזר, זה הביא אותנו ממש לתחתית עמוד ב', עוד מעט נחזור עוד פעם לרבי אלעזר, כי הוא הוסיף עוד שני דברים במאמר מוסגר, אבל קודם כל נחזור אחורה ונראה עוד שלוש דרשות על הסיפור של חנה. אז דרשה אחת, על זה שכתוב שלוש פעמים, עמתך, דורשים שהתכוונה לומר בזה שלא עברתי על שלוש העבירות שנשים מתות מהם, וזה נידה, חלה והדלקת הנר. דרשה נוספת זה שהיא ביקשה זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? לגבי זה הגמרא מביאה ארבעה הסברים, כששלושת ההסברים הראשונים אומרים שבעצם היא רצתה בן שהוא יהיה יוצא דופן לטובה, רב מפרש גבר שבגברים, שמואל אומר שהבן שלה ימשוך שני מלאכים, כלומר את שאול ודוד, רבי יוחנן אומר שהבן שלה יהיה שקול כנגד משה ואהרון. אלה שלושת ההסברים הראשונים למושג זרע אנשים. ההסבר הבא זה של רבנן, שהם הולכים בדיוק בכיוון ההפוך, והם אומרים, היא רצתה בן שמובלע בין אנשים, כלומר לא יוצא דופן, רבדים היא מפרש, לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, לא חכם מדי, לא טפש מדי וכו'. זה לגבי זרע אנשים, ודרשה שלישית והאחרונה בעניין הזה, כשהיא חוזרת לילי, היא אומרת, אני האישה הניצבת עמך, מה זה עמך? מכאן לומדים שלא רק היא הייתה ניצבת, אלא גם אלי היה ניצב, כלומר שאסור לשבת ליד אדם שמתפלל. עד כאן 12 הדרשות לגבי חנה, בזה כאמור הגענו עד תחתית עמוד ב', ועכשיו במאמר מוסגר, כיוון שהזכרנו מקודם שרבי אלעזר אמר שחנה התיחה דברים כלפי מעלה, הגמרא מביאה שהוא אמר את זה לא רק על חנה, אלא גם על אליהו ועל משה רבנו, ששניהם כביכול מאשימים את השם בזה שעם ישראל חטו. איפה רואים את זה? בליהו דורש את זה ממה שכתוב, שליהו אומר להשם, ואתה הסבות את ליבם אחורנית, כלומר אתה השם גרמת להם כביכול לחטוא, איך השם גרם להם לחטוא? אומר רשי, בזה שהוא ברא להם את יצר הרע, ובאמת רבי חמא מוסיף, שבזכות הפסוק הזה ועוד שני פסוקים, יש לנו איך לעמוד ביום הדין, כי תמיד אנחנו יכולים לומר, זה לא אשמתנו, זה אשמת זה ששמת לנו את יצר הרע. בכל אופן זה לגבי אליהו שהטיח דברים כלפי מעלה, ועכשיו איפה רואים שמשה תיח דברים? הוא דורש את זה מהפסוק והתפלל משה אל השם, והוא דורש במקום אל השם על השם, וכמו שראינו לגבי חנה, כשכתוב על השם זה לשון קשה, כלומר שהוא מאשים כביכול את השם בזה שעם ישראל חטא בעגל. למה זה אשמת השם? אז כאן הגמרא מביאה עוד אמוראים שגם כן אומרים שזה כביכול אשמת השם, והם גם מסבירים את זה שזה בגלל שלעם ישראל היה טוב מדי, וכשטוב מדי אפשר לחטוא. זה מה שמשה רבנו התיח כלפי השם. עכשיו לעיקרון הזה שעם ישראל חטו כי היה להם טוב מדי, מביאים גם פסוקים וגם כמה משלים. הפסוקים שמביאים זה אחד ודי זהב, שדורשים שבגלל שהיה להם יותר מדי זהב, עד שהם אמרו די, הם חטאו. זה פסוק אחד. פסוק נוסף זה בהושע, וירום ליבם על כן שכחוני. פסוק שלישי זה בדברים, ורם לבביך ושכחת את השם. פסוק רביעי זה ואכל וסבא ודשן ופנה וכו'. ופסוק חמישי זה וישמן ישורון ויבט. אלה הפסוקים. עכשיו גם יש שלושה משלים. משל אחד זה לגבי ארי, שהוא נוהם דווקא כשהוא אוכל הרבה בשר, ולא כשהוא אוכל תבן. כלומר, כשטוב לו מדי, אז הוא מרגיש גאווה והוא נוהם. משל שני זה פרה שדווקא כשהוא הכיל אותה והיא נהייתה שמנה ובריאה, אז היא דווקא בועטת בבעלים, כלומר זה כאילו אשמת הבעלים שהוא נתן לה אוכל. ומשל שלישי זה אדם שמרחיץ את הבן שלו ומקשט אותו ושם לו כיס של כסף על צווארו ומושיב אותו על פתח של זונות, אז ברור שהבן יחטא ואז זה אשמת האב. בכל אופן זה הדברים שמשה הטיח כלפי השם, שבגלל שהיה טוב מדי לעם ישראל, עם ישראל חטא. זהו ואגב מה שדרשנו שחנה הטיחה דברים כלפי מעלה. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמד ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על הנושאים שראינו היום. בסוגיה הראשונה ראינו שצריך להתפלל מתוך כובד ראש, ראינו לזה ארבעה מקורות. בסוגיה השנייה ראינו שבכלל באופן כללי בעולם הזה צריך להמעיט בבדיחות הדעת מוגזמת, אפילו בחתונות, אלא אם כן יש עליך תפילין, שאז זה בסדר. בסוגיה השלישית ראינו שלוש גישות למתוך מה צריך לבוא להתפלל, במשנה ראינו מתוך כובד ראש, בברייתא אחת ראינו מתוך הלכה פסוקה, וראינו שלוש דוגמאות לזה, ובברייתא השנייה ראינו שצריך לבוא מתוך שמחה של מצווה, אגב זה גם ראינו שצריך להיפרד מחברו בדבר הלכה. ובסוגיה הרביעית דיברנו על הנהגות שונות בתפילה, חילקנו את זה לארבעה שלבים. בשלב הראשון ראינו שצריך לכוון את ליבו, בשלב השני ראינו דרשות של רבי חייא בר אבא שצריך חלונות וצריך שלוש פעמים ביום, ערב ובוקר בצהריים, לכיוון ירושלים, ושלא ישמיע קולו יותר מדי, ושצריך קודם לשבח ואז לבקש צרכים. ובשלב השלישי ראינו המון לימודים מחנה. בחלק הראשון של הלימודים ראינו דינים לגבי התפילה, שצריך לכוון את הלב ולחתוך בשפתה ולא יגביה קולו, וששיקור אסור להתפלל. אחר כך ראינו עוד 12 לימודים מחנה שלב דווקא קשורים לתפילה. ראינו שהרואה דבר בחברו צריך להוכיח, ושאם לא אז הנחשד צריך להודיע, והחושד צריך לברך אותו, וששיקור שמתפלל משהו לעובד עבודה זרה. וראינו דרשות על הסיפור, שהשם צבקות זה שהיא אמרה תן לי לפחות בן אחד, יש כל כך הרבה בריאות בעולם, ושאם ראות תראה זה שכביכול היא אימה על השם, לפי רבי ישמעאל שסוטה הכרה שמתגלה שהיא הייתה תורה, היא נפקדת. והסברנו את אל הנער הזה התפללתי, שרצו לדון את שמואל למיטה כי היה מורה הלכה לפני רבו, אבל היא אומרת אל הנער הזה התפללתי. וחנה מדברת על ליבה, היא אומרת להשם למה נתת לי דדים אם אין לי בן להעניק בהם. ואז ראינו עוד שלוש דרשות של המוראים נוספים. דבר אחד זה למה כתוב שלוש פעמים המתך, שלא עברתי על נידה חלה והדלקת הנר. ומה זה שהתפללה לזרע אנשים, ראינו שתי גישות, גישה אחת שהיא רצתה בן שהוא יהיה יוצא דופן, גישה שנייה שהיא רצתה דווקא בן שהוא מובלע בין האנשים, ודרשה שלישית ואחרונה בעניין הזה, אני האישה ניצבת עמך, מכאן שגם אלי עמד כשהיא התפללה. ולסיום ראינו בדרך אגב, כמו שחנה התיך הדברים כלפי מעלה, גם אליהו וגם משה, ששניהם כביכול להשימו את השם בזה שעם ישראל חטא, כל טוב.